בפעם הקודמת סיימנו את עניין אמיגו וניסיתי, התחלתי לשים את הדברים בקונטקסט קצת יותר רחב. דיברתי על סברות משפטיות ואמרתי שנגיד בדיני ראיות, אז יש הסברות הפשוטות הן סברות נקרא להם עובדתיות או הגיוניות, סברות שמבררות מה הייתה המציאות. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, רוב שברים לרידיה או כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה בעצם תוצאה של היכרות עם, עם העולם. אבל מעבר לזה יש כללים, כללים משפטיים, ובכללים האלה גם יש כמה תת סוגים. יש תת סוג אחד שהוא כללים שבאים להשיג איזושהי מטרה משפטית. זאת אומרת, נכון שזה לא משקף אמת עובדתית, אבל יש איזשהו היגיון משפטי להתנהג לפי הכלל הזה. למשל, המוצאים מחברו עליו הראיה, אז יש פה היבט של, יש פה, יש את המימד של חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו, דיברנו על זה, ונראה שדיברנו על זה, נכון? אמרתי ש... לכאורה זאת סברה עובדתית, מה שתחת יד האדם הוא בדרך כלל שלא, אבל במבט שני ראינו שזה לא בדיוק ככה. זאת חזקה משפטית. מה ההיגיון לנהוג באופן כזה? אז אם אני מסתכל רק על המוציא מחברו עליו הראיה, על השאלה של סדר הדין, אז, זאת אומרת שהתובע הוא זה שצריך להביא את הראיות, אז כן, אז זה די ברור. זאת אומרת, לא ייתכן שכל אחד שיתנפל על השני יזכר אם נעשה יחלוקו במקום זה, או יהיה מונחת שיבוא אליהו. אז בעצם יוצא שאתה עושה איזשהו הימור, זאת אומרת שקר, ויש לך איזשהו הימור לרווח בלבד. אתה מנסה ולכל היותר יהיה יחלוקו, אז הרווחת חצי, מה אכפת לך לשקר? ולכן לא הגיוני לתת לבן אדם, לתובע ולנתבע, מעמד שווה. אז קובעים שהמוציא מחברו, המוציא מחברו עליו הראיה. ומי שהערתי את זה, אם לא, אז אני אעיר עכשיו, שלפני שקבעתי את הכלל המוציא מחברו עליו הראיה, אז באמת הכלל הזה, אם הייתי משתמש בו, הוא היה משקף שיקול עובדתי. בגלל שאם בן אדם תובע את השני, אין שום דבר שימנע אותו מלתבוע, הוא הרי רק יכול להרוויח. אז כיוון שכך, באמת יש יותר היגיון שהתובע הוא השקרן, מאשר שהמוחזק הוא השקרן. אבל אחרי שקבענו את הכלל המוציא מחברו עליו הראיה, עכשיו אין סיבה להתנפל על מישהו סתם אם אין לי ראיות שאני צודק. אז עכשיו, כבר אין ראיה, המחזיק לא יותר צודק מהתובע. דווקא אחרי שקבעתי את הכלל המוציא מחברו עליו הראיה... כן. אבל דווקא אחרי ש... נכון, אבל דווקא אחרי שקבעתי את הכלל הזה, אז הוא איבד את כוחו המברר.
הוא איבד את כוחו, אבל סוף פעם צריך.
כן, בסדר. אבל עדיין, תכלס, עכשיו יש לי את הכלל.
לופ לא מרגיל.
זה לופ, אבל עדיין יש לי את הכלל הזה עכשיו. כרגע יש את הכלל הזה, אין לו כוח מברר. אבל מצד שני, יש היגיון להפעיל את הכלל הזה, כי בלעדיו, אז כן כל אחד יבוא ויתנפל, אז זה פשוט לא הגיוני. אז יש היגיון משפטי לקבוע שהמוציא מחברו עליו הראיה. היגיון הזה היגיון מניעתי, היגיון של סדר הדין, כל מיני כללים שהם אולי יותר רחבים מאשר הניסיון לברר מהי האמת העובדתית. אבל זה קיים גם במערכות משפט אחרות. מה שרציתי לטעון פה זה שיש בה, לפחות בהלכה, אני חושב שגם במערכות משפט אחרות יש את זה, למרות שהם פחות מסכימים להודות בזה, יש סוג שלישי של כללים. וזה בעצם איזשהו סוג של תובנות אינטואיטיביות, משפטיות, שאני לא יכול להצביע על תועלת כלשהי שאני אקבל מהן. וזה כמו המוציא מחברו עליו הראיה, נגיד, ואני יכול להסביר למה כדאי לקבוע כלל משפטי כזה. יש לזה תועלת, יש לזה אפשר להציע הסברים תוצאתיים. אבל יש כללים שבהם אני לא אוכל להציע הסבר תוצאתי, והם גם לא ברור של העובדות, ובכל זאת יש איזושהי תחושה שכך נכון. שזה מה שנכון. אני חושב שבהמוציא מחברו עליו הראיה יש גם את העניין הזה. יש גם את העניין הקודם, אבל יש גם את העניין הזה. יש איזושהי תחושה שנכון להשאיר את הממון אצל השני, כל עוד לא הביא הטובי הראיה. במקרה הזה אפילו אפשר קצת להסביר את זה בצורה יותר שקרבת יותר לשכל, כי בעצם הרי זה מה שהגמרא אומרת, מאן דקייב לקייבה, לייזי לבאסיה. זאת אומרת, אם למישהו כואב, שילך לרופא. מה זאת אומרת? אתה בא לבית הדין ואתה רוצה שהם יוציאו כסף מהמוחזק. בשביל שבית הדין יעשה פעולה כלשהי, אתה צריך לתת לו סיבה לפעול. אם תביא ראיות, אז אנחנו נפעל. אם לא תביא ראיות, אז זה לא שהוא צודק, אבל אנחנו לא נפעל. אין סיבה שגורמת, בשביל לפעול צריך סיבה. בשביל שבל תפר לא צריך סיבה. מה זה? זה כלל משפטי, זה כלל הלכתי, זה כלל עובדתי. מה זה הדבר הזה? זה לא ברור עובדתי. גם אין פה הסבר תוצאתי. זאת אומרת, זה לא עניין של התוצאות הן גרועות ולכן, או התוצאות הצפויות הן גרועות ולכן אני חייב לקבוע את הכלל הזה. זה הסוג התוצאת. כן, זה היגיון. אבל זה לא היגיון עובדתי. זה לא היגיון שאומר שמי שמחזיק הוא הצודק, או הוא בסיכוי גבוה יותר צודק מאשר מי שתובע. אז מה זה ההיגיון הזה? מה פשרו של ההיגיון הזה? זה היגיון משפטי. זה היגיון משפטי שאומר שאם אתה רוצה שאני אתבע, תן לי סיבות. שאני אפעל, סליחה, תן לי סיבות. אז בלי סיבות, אני לא פועל. מה זה, זה חוק בפיזיקה? בפיזיקה, אם אין כוח, הגוף לא מאיץ. אוקיי, זה נכון. אבל בעולם המשפטי, מה הבעיה? אתה יכול לפעול, זה לא ש... לא תצליח לפעול, אתה תצליח. רק יש איזשהו היגיון משפטי שאומר שאם אין סיבה, אני לא פועל. עכשיו, לאן זה שייך? אני טוען זאת קטגוריה שלישית. זאת אומרת, יש את הקטגוריה של הבירור העובדתי, חזקה מה שתחת האדם הוא שלו. יש את הקטגוריה של השיקול המשפטי, התוצאתי, אם לא נעשה את זה, אז התוצאה תהיה גרועה. ויש את הקטגוריה של תובנה משפטית, אינטואיציה משפטית ראשונית, שכך נכון. לא בגלל שאתה צודק עובדתית, לא בגלל שהוא השקרן ואתה שמחזיק בחפת אתה מדבר אמת, או בסיכוי יותר גבוה מדבר אמת, לא. אלא משכך נכון לנהוג משפטית. עכשיו, סוג כזה של שיקול, מאוד לא אוהבים אותו. בעולם המשפטי, נגיד, הרבה פעמים, אתם תראו כל מיני דברים, נגיד, זה מתקשר גם להתייחסות לגזרות הכתוב. אני, פעם ראשונה שנפל לי הסימון הזה, זה היה, סיפרתי פעם שהייתי בסמינר הזה של רקובר, ושם דיברו על פסול קרובים לעדות. פסול קרובים לעדות, הרמב״ם כותב, זה מתחיל בגמרא כבר, הרמב״ם, שולחן ערוך, כולם כותבים את זה, שזה לא בגלל שאנחנו חוששים שהם משקרים, אלא זה הגדרת הכתוב.
חקירה בקצת.
מה?
קצת חוקרת, אני
לא אומר. למה, מה?
בסוף הרבה ראיה ככה, אבל זה חקירה.
מה זה ראיה? זה גמרות מפורשות, רמב״ם, שולחן ערוך, לא, איפה
קצת? יש לך צד אחר.
לא זוכר איפה? אני אשמח לראות, כי קשה לי להאמין. עד בעל דין, יש לסופי את בעל דין.
לא,
זה
דבר נפרד.
כן. זה גמרא, זה רמב״ם, שורן ערוך, אין חולק לזה. בכל אופן, אז השם כשהציגו את העיקרון הזה שקרובים פסולים לעדות, היו כל מיני הסברים, כן, החשד שקר זה כמובן הסבר מתבקש, אבל מעבר לזה זה יגרום למתיחויות בתוך המשפחה, או לא משנה, כל מיני הסברים מן הסוג הזה. שבחלקם יש ממש, זאת אומרת, אני לא מזלזל בזה, אבל איכשהו, לפחות בבית המדרש, כשלומדים את הפסול של קרובים, אף אחד לא מסתכל על זה כך. זה לא עובד כך, זה גזירת הכתוב. לא טוען גזירת הכתוב. גם אחורי גזירת הכתוב, וזה דיברתי פעם כשדיברנו על גזירות הכתוב, גזירת הכתוב ברור שיש לה סיבה. לא רק שיש לה סיבה, אנחנו אפילו יכולים להבין אותה ברוב המקרים. אבל ברור שיש סיבה, בין אם אנחנו יכולים ובין אם אנחנו לא יכולים להבין. מהי הסיבה הזאת? אם אתה אומר לי שהקרוב הוא לא שקרן, ואם אתה אומר לי שאין תוצאות בעייתיות אם אני אכשיר קרובים לעדות, איזה סוג סיבה נוסף יכול להיות? נגיד שאני לא יודע אותה, אבל מה בכלל יכול להיות? מה זאת הסיבה שיכולה לעמוד מאחורי פסול קרובים לעדות? אנחנו חוזרים לאותו דבר. אחרי אותו איזושהי סיבה, תובנה משפטית, אינטואיציה משפטית כזאת שאומרת שלא נכון לקבל עדות של קרובים. איזושהי, לא יודע, לא, זה לא נכון, אינטואיטיבית. לא, לא בגלל תוצאות, לא בגלל שהם משקרים, מהסוג השלישי, אוקיי? כאן אני ניסיתי עכשיו פעם משהו על העניין שבשביל להרשיע מישהו זה צריך לבוא עליו מבחוץ. זאת אומרת, אדם לא, כמו שאין אדם משים עצמו רשע, אדם קרוב אצל עצמו זה גם מדין קרוב, ואין אדם משים עצמו רשע. אז באיזשהו, יש איזושהי אינטואיציה כזאת שאומרת שכדי לקבוע סטטוס על בן אדם צריך להיות איזשהו גורם חיצוני שקובע עליו את הסטטוס, או דיינים, העדים, או מי שלא יהיה. וכיוון שכך, אז מי שקשור לאדם עצמו, הוא נחשב בעצם איזשהו חלק מהאדם עצמו, לא יכול להטיל עליו דינים. לכן בעצם קרוב פסול לדרוש. מה אמרתי פה? מישהו אחרי יגיד, אתה סתם מנעני השפתיים. לא הסברת פה כלום. אבל לא יודע, כשמסתכלים בפנים, כן מרגישים באיזשהו מובן שזה נכון. לא יודע איך להסביר את זה. אולי, אולי אתם מרגישים, אולי לא, אני לא יודע. אבל לזה אני מתכוון כשאני אומר אינטואיציות משפטיות, אוקיי? זאת אומרת, הניסיונות להעמיד את זה על איזשהם עקרונות מובנים, הרבה פעמים מעוררים תחושה מלאכותית קצת. זאת אומרת, כי אני מבין שזה נכון בלי כל ההסברים האחרים, ואז אני מנסה להציע כל מיני הסברים כאלה ודברים אחרים, וזה תמיד דחור, וזה תמיד לא מסתדר, וזה, אבל אין ברירה, כי אחרת זה לא הגיוני. זאת אומרת, למה זה לא הגיוני? יש לי אינטואיציה שכך נכון, אז זה כן הגיוני. זאת אומרת, זה הגיוני, כי כך נכון.
אולי הסיבה זה משום שהם מוטים, זאת אומרת, גם אם הוא לא משקר, התפיסה שלו את הבעל דין הוא תפיסה כאילו מובטת בגלל שהוא לא מצליח...
זה ראיתי פעם את הרב יוגל, בנתיבות יהושע, בזמן דרשייה. הוא כתב את זה, עלי על זה ויכוח ארוך איתו. אני טענתי שזה לא סביר, שזה יסוד הפסול, אפילו היו לי קצת ראיות. הוא כתב את זה, מאיזה מופיע בנתיבות יהושע. כשהוא כתב את הספר, אנחנו היינו כל מיני ויכוחים בעניינים האלה. לא, אולי. בכל אופן, אני מנסה רק להדגים, בלי להיכנס דווקא לסוגיות הספציפיות האלה, שבעצם, הרבה פעמים, וזה נכון בהרבה תחומי חשיבה, יש משהו ש... יש לנו תחושה שהוא נכון. וכשאנחנו מנסים להציע לעצמנו איזשהו הסבר או לעשות איזו רציונליזציה, אנחנו לא באמת מוצאים. אנחנו מחפשים איזשהם הסברים אחרים, אבל להסברים האחרים האלה יש השלכות. זאת אומרת, אם ההסבר הוא זה, אז הכלל הזה קיים פה, אבל לא קיים פה. הרבה פעמים להסברים מהסוג הזה יש השלכות. החשד שקר של קרובים, אז יפסול אותם רק לחובה, אבל לא רק לזכות, אבל לא לחובה. נכון? למשל, מה שנוריד תמיד על בעל דין. הוא פסול לחובה או גם לזכות. רק לזכות או גם לחובה. אז הסברים לדברים מן הסוג הזה, הרבה פעמים תהיין עליהם השלכות. לעומת זאת, כשאני אומר, זה פשוט נכון. אני לא מחפש הסברים. זה נכון כי יש לי אינטואיציה טובה שזה נכון. אז יהיה לזה גם השלכות, זאת אומרת, לעניין הזה. זאת אומרת, המוכנות להכיר בסוג כזה של הנמקות, יש לה משמעות גם מעשית, זה לא רק שאלה תיאורטית, האם אני אקבל את העיקרון הזה, או איך אני אקבל את העיקרון הזה, אם אני אחפש לו הסברים או לא אחפש לו הסברים. הסברים הרבה פעמים מקרינים על השאלה איך מפעילים את העיקרון הזה. ולכן...
גם אם אתה אוכל הסבר אחד, אתה יכול להגיד משום לא פלוג, הרי גם בתקנות חז"ל, אתה יכול להגיד זה משום זה, משום זה, בסוף...
כן, אבל לא פלוג זה בדרך כלל עיקרון דרבנני. עכשיו, אם מדובר בכלל דאורייתא, אז הלא פלוג, מה הוא יגיד פה, שזה דרבנן? אז החלק הזה יהיה דרבנן. לעומת זאת, אם אני תופס את זה כתובנה משפטית, אז הכל יהיה דאורייתא, לא דרבנן. אז אולי...
כן, אבל בתחום משפט, אם אתה מתחיל לחלק כל דבר, אז קשה מאוד להתנהל, כי אתה מתחיל להגיד כל דבר זה, אז קופים כללים ברורים, אם זה ככה, זה ככה.
למה? או... אם זה הגיוני, הגיוני, ואם לא, לא, מה הבעיה? תנהג, לפי ההיגיון. לפעמים אפשר, אפשר למצוא לו פלוג, אני לא חושב שזה נכון תמיד. להפך, בדרך כלל לא פלוג זה דרבנן, לא פלוג בדאורייתא יש... יש לי גם על זה עצמן דאורייתא כתב, אבל אם יש לא פלוג בדאורייתא. יש סייג בדאורייתא, הוא מדבר, גם לא פלוג, אני חושב. ממני, לא זוכר, איפה שהוא. אז אני אומר, מה שאני מנסה פה בעצם להסביר זה שיש סוג שלישי של שיקולים בבסיס הלכות. את השיקול של הראייה העובדתית, את השיקול המשפטי, ויש את השיקול של... אינטואיציה משפטית, או סברה משפטית, מה שאני קורא. סברה משפטית זה לא מה שקוראים בעולם המשפטי, ההסברים התותתיים. הגיוני לעשות את זה כי אחרת תהיה הבעיות. אוקיי, זה בעצם הנקודה. הטענה שלי שמיגו כוח טענה שמצטרף בעצם למוחזקות ולכל מיני סברות מן הסוג הזה, דיברנו על חזקה דמעיקרא, זה בעצם, יש בו את הסוג הזה, את הסוג הזה של ההיגיון, ההיגיון מהסוג השלישי. אוקיי? כך נכון לנהוג, למרות שאל תגיד לי שהמקווה הזה יש יותר סיכוי שהוא קשר, אם הוא היה פעם קשר ושהוא פסול. לא, זה לא יותר סיכוי. אבל יש איזושהי אינטואיציה שכך נכון לנהוג. לא, איזושהי סיבה לא... אני לא יודע להסביר אותה. עוד פעם, גם כשאני אסביר אותה, אז אני אעמיד אותה לאיזשהו עיקרון אחר, ואיך אני אסביר אותו? בסוף תמיד אני אגיע לאיזשהו עיקרון שהוא מובן מתוך עצמו. אוקיי, אז פה זה מובן, זה עצמו מובן מתוך עצמו. לא צריך הסברים, לא צריך לחפש עקרונות אחרים שמובנים מתוך עצמם כדי להסביר את זה. אז בסוף הפעם הקודמת דיברתי קצת על קניין רוחני. אמרתי שיש שתי דוגמאות בתחום הקניין שבהן אפשר לראות סוג כזה של סברות. הדוגמה הראשונה הייתה קניין רוחני, שזה דיברתי קצת בפעם הקודמת בקצרה. היום אני רוצה לדבר על... על השבת הוודא, ייאוש, טיפה התחזים זה בסוף עם הנדלס.
אפשר להסביר את ההבדל בין ההיגיון של המשפט הרגיל לעומת המשפט ההלכתי שיש לו מהות או...
כן, זה הסברה משלה אני מדבר. אז בקניין, בהקשר של קניין רוחני, דיברנו על זה שהרמב"ם כותב שאין בעלות על דבר מופשט. למה אין בעלות על דבר מופשט? מה הבעיה אם חברה מסכימה ושני הצדדים מסכימים ביניהם ואנחנו רוצים להקנות משהו מופשט מאחד השני? למה שתהיה בעיה עם זה? התפיסה כנראה שעומדת מאחורי זה, וככה הרבה פוסקים מבינים, זה שדבר מופשט הוא לא דבר. אין משהו. אין פה משהו שעליו תהיה בעלות. זה לא קשור לגמירת הדעת. וגם אם החברה תסכים, דיברתי על סיתומתה, כן, שבמקום שבו... סיתומתה בדבר שלא בא לעולם. כן, במקום שבו מקובל להקנות דברים שלא באו לעולם, כמו חביות נפט שישאבו בעוד 100-200 שנה. מקנים סחורות עתידיות, כן? אז זה דבר שלא בא לעולם. עכשיו, יש שיטה, מחלוקת בפוסקים, אבל יש שיטה שלא יועיל סיתומתה בדבר שלא בא לעולם. למה? כי הבעיה בדבר שלא בא לעולם זה לא גמירות דעת. זה לא שאנחנו לא גמרנו בדעתנו, אלא שאין פה משהו שעליו אפשר להיות בעלים בכלל. הדבר הזה הוא עוד לא פה. על מה אתה בעלים?
אין משהו שזה יכול עליו.
כן? עכשיו, מה זה הסברה הזאת? מה הבעיה? אם נגדיר, אז יהיה. מה? אז אין, מה זה אין? זה לא פיזיקה. מה שאתה תגדיר, זה מה שיהיה. מה הבעיה? לא, יש איזושהי תחושה שלא, אתה לא יכול להגדיר בעלות על משהו שהוא איננו. מין איזו מציאות רוחנית כזאת. עכשיו, לך תסביר את זה למישהו שחושב בשכל רגיל. שחושב, מה הבעיה? זה הרי מועיל להגדיר בעלות על קניין רוחני. נכון? כבר עמדו רבים על זה שזה מאוד חשוב.
אנשים מוכנים לשלם על זה, אז זה קיים.
אנשים מוכנים לשלם על זה, וזה מועיל לתת לבן אדם זכות על ה... על ההמצאות שלו, למשל, כי זה מה שממריץ בני אדם להמציא המצאות. זה כל מיני שיקולים שמשפטנים מעלים בהקשר הזה. ובאמת, בעולם המשפטי, ההסברים הם בדרך כלל הסברים תכליתיים. אז ברגע שאתה מגיע למסקנה שמועיל להגדיר בעלות על רעיון, או על המצאה, או על קניין רוחני, אז יש. אין בעיה. ברגע שאתה תגיע למסקנה שזה הגיוני, אז יש. עכשיו, ההלכה, הפוסקים מסכימים גם הם שיש היגיון. לא רק שיש היגיון, הם גם מתעקשים איכשהו להגן את זה בדרבנן, בדין הדמלכותא, בהשגת גבול.
זה נקרא משהו
אמיתי? מה?
משהו חיבר ספר?
כן.
סופר.
זה למשל, בין היתר, זה הדיון. תוכן של הספר כמובן, לא הספר הפיזי. כן, זה בדיוק קניין רוחני, על זה אנחנו מדברים. אז הפוסקים מנסים להגדיר איך בכל זאת אנחנו נגדיר, כי לכולם ברור שכך נכון לנהוג. לכולם ברור. אבל... תכלס, זה שכך נכון לנהוג זה עוד לא אומר שזה כך. הפער הזה לא קיים בעולם המשפטי. בעולם המשפטי, אם זה נכון, אז זה כך. כן, בעולם המשפטי גם הרבה פעמים קל יותר לדבר על פיקציות, למשל. אולי פעם מדבר על פיקציות, פיקציות זה דבר מאוד מעניין. פיקציות משפטיות, כן, הפיקציה המשפטית אולי הראשונה, נדמה לי שפעם קראתי שהיא הראשונה, הייתה במשפט הרומי, הכלל שם היה שאם בן אדם שאם בן אדם מת מחוץ לטריטוריה רומאית אז הרכוש שלו עובר למדינה לא ליורשים. ככה היה שם איזשהו חוק כזה. עכשיו מתברר שזה עורר הרבה בעיות אצל חיילים רומאים, כי החיילים הרומאים נשבו בשבי, וכידוע אז השבי לא היה הצלב האדום, אז בשבי אתה לא חזרת ממנו בדרך כלל. זאת אומרת, אתה מתת בסוף. עבודת פרך, וזה בסוף גם המת, שהוא מת מחוץ לגבול. אז יוצא שחיילים בעצם מתים לא בטריטוריה רומאית, ומשפחתם מאבדת את רכושם. זה פוגע כמובן במורל של החיילים, זה לא צודק, זה עורר הרבה בעיות. אז מה עושים? אז הגדירו, אם הבן אדם, ברגע הנפילה בשבי הוא נחשב מת. פיקציה, הוא לא מת, הוא חי. הוא מת מהלך. אבל הוא מת, מבחינה משפטית הוא נחשב מת. ואז כשהוא מת בעצם הוא עוד היה בטריטוריה רומאית, ברגע נפילה בשבי. ואז המשפחה שלו יורשת את הרכוש שלו. עכשיו כמובן מה קורה אם הוא חוזר מהשבי?
הוא חזר לחיים,
נכון? הוא לא חזר לחיים, הוא אף פעם לא מת. הנקודה, אני חושב, עוד פעם לא בדק את זה לעומק, אבל די ברור לי שזאת תהיה ההגדרה שמה, אם הוא מת בשבי, אנחנו מגדירים למפרע שרגע המיטה היה רגע הנפילה בשבי. אבל אם הוא חי, אז הוא חי. כן, בדיוק. אתה לי שברירה. עכשיו, זאת פיקציה, בן אדם הוא חי, מה זה מת? הוא מת משפטית, למרות שהוא חי. למה? כי היה ברור שיש פה איזשהו אי צדק. וכיוון שיש אי צדק, אז אנחנו קוראים, בעצם הפיקציה, זה תופעה מרתקת, הפיקציה. ואני פעם רציתי לעשות על זה ממש עבודה, לא הספקתי עוד להגיע לזה, אולי פעם אני אגיע לזה. כי בעצם אנחנו הופכים את הרצוי למצוי. מה שרצוי, זה שהמשפחה שלו תירש את הרכוש שלו, נכון? אבל זה לא מצוי, החוק לא מאפשר את זה. אבל כיוון שזה רצוי, אז זה גם מצוי. זה בעצם מה שאנחנו אומרים. אגב, פיקציה כזאת היא גם בדרך כלל פעולה של השופט או של המחוקק. כי המחוקק יכול לשנות את החוק, הוא לא צריך פיקציות. המחוקק יכול לשנות את החוק ולהגיד, לא יורשים, גם מי שמת מחוץ לטריטוריה, אם הוא חייל, אז המשפחתו תירש אותו, מה הבעיה? מה? אפשר להגדיר חוק כזה. למחוקק אין בעיה, בדרך כלל שימוש בפיקציות הוא שימוש של פרשן, של שופט, לא של מחוקק. הפרשן עומד, הוא כפוף לחוקים שקבע המחוקק, אבל בתוך זה הוא צריך להוציא פסק דין צודק. אז כיוון שיש פה משהו שהוא רצוי, אבל הוא לא המצוי, אתה הופך אותו למצוי. זה מה שנקרא פיקציה. הוא מודין שליחותה, הוא נגיד בהלכה פיקציה. יש גם בהלכה כל מיני פיקציות. אבל בהלכה יותר קשה להבין את הפיקציות. כי ההלכה באמת יש פער בין הרצוי למצוי. מה שלא קיים במערכות משפטיות. בהלכה ברור לכולם שנכון לתת לבן אדם בעלות על קניין רוחני, ועדיין אין. אין, כי זה דבר מופשט, ועל זה אין בעלות. אז מה אם? רצוי מאוד לתת, אבל מה לעשות? אין, לא מוגדר בהלכה דבר כזה. עכשיו, ההלכה לא מרשה לעצמה להגיד, אוקיי, אם זה רצוי, אז זה יכול לעשות תקנה דרבנן, זה כן, אבל לא, הדין דאורייתא הוא דין דאורייתא, יקוב הדין את האר, זה לא משנה האם זה מתאים למה שהגיוני בעיניי, למה שמועיל בעיניי, לשיקולים של תכליות, כל מיני דברים מן הסוג הזה, שני סוגי השיקולים הראשונים. זה המציאות וזהו. יש עובדות משפטיות שאנחנו כפופים להם. האש שורפת בין אם זה צודק לשרוף אותי ובין אם זה לא צודק שאני אשרף. אם אני בתוך האש, אני נשרף. זאת עובדה. אוקיי? אז זה, כאין זה, לכן אני קורא לזה עובדה משפטית. זאת אומרת, ההלכה רואה קבוצה מסוימת של טענות כעובדות משפטיות. זה פשוט כך. זה כך, לא בגלל שזה הגיוני, לא בגלל שזה מועיל, לא בגלל שזה מועיל, לא בגלל שהעובדה הפיזית היא כזאת, אלא זה הגיוני משפטית. אותו סוג שלישי שעליו דיברתי קודם. אז קניין רוחני, זה למשל דוגמה אחת לעניין הזה. מתקרתי שאני כתבתי פעם מאמר שלדעתי יש קניין רוחני בהלכה, מדאורייתא. זה מגניבת דעת. מתקרתי את זה ממני בפעם
קודם. זה לא מה שיש קניין, זה רק אומר שאסור לגנוב. זה לא אומר שיש לך בעלות.
אם אסור לגנוב, אז יש לך בעלות. מה זה גניבה? גניבה זה לקחת משהו שהוא בבעלות איתך. אחרת מה זה גניבה?
כן, אבל כל הדיני הקניין, איך אתה מכיל? כלומר, אני רוצה לקנות למישהו משהו.
ברגע שיש קניין, זאת אומרת, זה שיש גניבה זה אומר שיש קניין. ברגע שיש קניין, אז כבר לא מפריע לי להגדיר גם פעולות קנייניות על זה. אפשר היה לחלק, אבל זה כבר לא מופרך. אם יש בעלות על זה, אפשר גם להעביר את הבעלות על זה. יש באמת, יש ספר על קניין רוחני של איזה דיין מנתניה, דיין עובד עם של רב ניסים, אבל הוא נתניאתי, שכחתי את שמו, יש לו ספר אחר של משפט, איזה חמישה כרכים או משהו כזה, אחד מהם על קניין רוחני. ושם הוא מחלק, אני חושב, מי שזה הוא עשה את זה, אני לא זוכר, אולי זה אני, ראיתי את זה אצלו, אני כבר לא זוכר, בין השאלה אם יש לך בעלות לשאלה אם אפשר להעביר את הבעלות. את יש טענות של דבר מופשט, אתה יכול להיות בעלים. אתה רק לא יכול להעביר את הבעלות למישהו אחר. את לא יכולה לעשות פעולה קניינית על הדבר. אבל בעלות על דבר מופשט יכולה להיות. אני לא זוכר כבר. אני
מושג של אפלות חול.
מה?
יש מושג של אפלות חול.
זה ממש לא שטען, ממש לא שטען בדיוק בגלל זה דרבנן. דרבנן, לכן, לא דיברתי. דרבנן יכולים לתקן מה שהם רוצים. לא, אני חושב שגם הבעלות היא דרבנן. כשאתה מקנה לקטן, זה לא אומר. אגב, גם בקטן. נגיד קטן שיורש, אז הוא בעלים מדאורייתא. אי אפשר להגיד שאין לקטן בעלות, אין לקטן קניין מדאורייתא. והקטן לא יכול להכיל קניין, לא יכול לקבל קניין. נכון? כי קניין יש לו, עובדה שכשהוא יורש, אז זה שלא לגמרי. אז יש פה מקום להתלבט על הרבה דברים. האם הבעיה היא בעצם היותך בעלים? או הבעיה היא בהיווצרות הבעלות, זאת אומרת, ביצירת הבעלות. אוקיי? אז זה קשור למה שאתה אמרה קודם.
מתקדש במילה
לא, אבל פתאום. הדור הייתה.
כמו אישה שקיים מידע אחרים שמקודשת, לא?
כן, אבל זה בהנאה. בהנאת מחילת מילה. זה קידושי הנאה, זה שווה כסף. לא בגלל המילה. במילה עצמו אי אפשר לקדש. קדש במילה אינה מקודשת.
מידע אחרים כן מקודשת.
מלבד האחרית הוא פשוט בגלל שזה לא מקדש במלווה. זה מקדש בסחורה.
תגיד שהחוב יכול לעבור מפה
לפה. כי החוב הזה הוא שווה כסף.
משהו מופשט אבל
כסף. לא, אבל שווה כסף, אבל לרקוד זה לא משהו מופשט. אפשר לקדש אישה ברקוד לפניי, נכון? מה הריקוד הזה? זה לא משהו מופשט. זה שווה כסף. אנשים מוכנים לשלם בשביל זה, אז קידשתי את האישה, לא הקניתי לה את הריקוד. נתתי לה שווה כסף. גם במילד האחרים, אני לא חושב שמה שמקדש אותה זה החוב. אלא בדיוק, השווה כסף של החוב. זאת אומרת, זה שהחוב הוא שווה כסף, בזה אתה מקדש. לא בחוב עצמו.
יש ספר,
ואני
נותן,
מקנה
לאישה את הזכות, לעשות בתוכן, שווה כסף.
אז יכול באמת שלקדש אישה זה יהיה אפשרי, למרות שהיא לא, עוד פעם, זה בהנחה שיש לך את הזכות ואתה יכול להעביר אותה, כי אם לא, אז זה לא עוזר שאתה יקנית לה.
זכות אני יכול לעשות.
איך אתה יכול? אם היא לא שלך, אז כל אחד יכול לעשות את השימוש גם בלי רשותך. רק בהנחה שזה באמת זכות בלעדית שלך, אז זה נהיה שווה כסף.
גם אם זה מדרבנן,
כן.
דורית
אלו, וגם
עכשיו
שזה מדרבנן, אז זה כבר שווה כסף. לא, זו שאלה אחרת. יכול להיות שקניין דרבנן מועיל פה גם לקידושי דאורייתא. בכל דבר זה יכול להיות.
בגלל שזה שווה
כסף. אז כן, אז הקניין הרוחני, בכל אופן, זה דוגמה אחת לסברה, לעובדה משפטית. הדוגמה השנייה, זה רציתי, התחלתי לדבר בסוף, זה על השבת הוודה. הסיפור הוא כזה. שם התחיל כל הסיפור, זה הפסק דין של הנדלס, שמשפטנים מאוד אוהבים לעסוק בו. בשם הנדלס, צרור של, דיברנו על זה, אני אסכם עוד פעם, מצא צרור של ניירות ערך על רצפת הבנק, רצפת חדר הכספות של בנק קופת עם. זה מצא שם. הוא השאיר את זה בבנק, כי אם המעבד יבוא לשאול על זה, אז שזה יהיה שם, שיוכלו להחזיר לו. כן, אם המעבד. טוב, עברו 4 חודשים, על פי החוק, 4 חודשים זה הזמן שצריך לחפש את המעבד, אחרי זה המוצא יכול לקחת את העבדה. אחרי 4 חודשים בא הנדלס, שואל את הבנק, נו, מה קורה? המעבד הגיע? הוא אומר, לא. טוב, אז תנו לי את הניירות, אני המוצא. לא, אנחנו המוצאים, אומרים הבנק. נמצא בחדר הכספות, נמצא אצלנו ברשותנו, אנחנו נחשבים המוצאים. לא משנה שאתה בעיניים שלך ראית את זה, אבל המוצאים זה אנחנו, זה היה ברשותנו. טוב, אז הם הגיעו לבית משפט, זה היה הרכאה, ובית משפט העליון, זה היה פעמיים נדמה לי. והיה איזה ויכוחים גדולים, כשמנחם אלון, השופט הדתי, כן, הכיסא הדתי בבית המשפט, הוא טען שכיוון שיש לקונה, אי אפשר להגדיר מי נחשב המוצא, צריך להגיע למשפט העברי, ושם הוא הביא איזה משנה באלו מציאות, והוא אמר מה שאמר. שופטי הרוב חלקו עליו, והם טענו שזה לא נכון, ובעצם אמרו גם שאין לקונה, ולכן לא צריך להגיע למשפט העברי. היו כל מיני טענות סביב העניין הזה, בסופו של דבר פסקו נגדו. בדרך כלל...
רגע, מה הייתה דעתו של
מי? של המוצא, של הנדלס.
כן.
עוד רגע, אני אחזור לזה, אני רק... עכשיו, היה קונצנזוס מלא. כל השופטים האחרים, זה עבר אחרי זה הרכב של 7, נדמה לי, 23, עבר להרכב של 7. כולם היו נגדו, נגד אלון. והדיונים בדרך כלל שמעניינים משפטנים בהקשר של הנדלס, זה השאלה שנוגעת לחוק יסודות המשפט. חוק יסודות המשפט ב-1980 התקבל חוק, שאומר שבכל מקום שיש לקונה, שאי אפשר להשלים אותה באמצעות היסק, היקש, כזה או אחר, אז צריך להגיע למקורות הצדק והיושר של מורשת ישראל. כן, זה ניסוח מורפל מהסוג הזה. שכמובן השופטים הדתיים תמיד אומרים, רוב השופטים הדתיים תמיד אומרים, זה ההלכה, וזה צריך ליישם את ההלכה. והשופטים החילוניים בעצם אומרים, לא, זה עקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל.
אני מבין.
זה ריק מתוכן, כמובן.
אני מבין.
צדק והיושר הוא אוניברסלי בהגדרה. מה שצודק וישר, שזה לא קשור למורשת ישראל, לא קשור למורשת ישראל. זה מין משפט מטומטם, זה באמת אחד החוקים הכי מטומטמים שאני מכיר. זה לא יאומן. איך ש... זה כמו אותו בן אדם ש...
חוק?
אישה אחת, כן. אישה אחת מושכת לו את הצערות הלבנות, והצעירה מושכת לו את הלבנות, הזקנה מושכת לו את השחורות, הוא נשאר קירח לגמרי. זה בדיוק החוק. הוא מנסה, כאילו, הדתיים לחצו שזה יהיה להלכה. החילונים לא הסכימו, אבל הם לא יכולים להתכחש את מורשת ישראל. אז עקרונות הצדק והיוש של מורשת ישראל, זה הקשרה ישר שהתקבלה. עכשיו, מה זה? אין דבר כזה. זה אוקסימורון. כמו שעקרונות צדק ויושר הם בהגדרה אוניברסלית. מה שקשור למורשת ישראל הוא בהגדרה לא עקרונות צדק ויושר, אלא הוא משהו פרטיקולרי. אז לכן, כשאתה אומר לי מורשת ישראל, אמרת ההלכה, אין מורשת ישראל אחרת. כל השאר זה שטויות. אבל עקרונות צדק ויושר זה לא זה.
אולי בתפיסה שלהם הם מזהים הלכה עם מוסר. הם אומרים, זה כאילו ההתפתחות של המוסר המוקדמת, אז הם אומרים...
לא, זה בדיוק מה שהם אומרים. עקרונות הצדק והיושר, כשהם מפרשים את זה, זה כבר לא הלכה בכלל. הם לא, אם הם היו אומרים זאת ההלכה, ואנחנו מזהים את ההלכה עם המוסר, בסדר גמור. אבל זה לא ככה, כי העובדה שהם אמרו עקרונות הצדק והיושר ולא אמרו סתם הלכה, באה לומר שהם לא רואים את זה כמשהו זהה. הם בעצם רצו לאפשר לשופטים לעשות את הצדק ואת היושר, שצדק ויושר לא שונה בבלגיה ובקזחסטן ואצלנו. מה זה משנה? מה של צודק וישר, הוא צודק וישר. וזה זיכוחים, אבל זה לא בין אנשים. אבל אין פה מה זה צדק יהודי וצדק לא יהודי. יש צדק ויש לא צדק. זה הכל. אין... טוב, קיצור, זה משעשע לפני עצמו. בכל מקרה, אז סביב העניין הזה, רוב הדיון סביב המשפט הזה של אנדלס, הוא על העניין הזה. ואת האם באמת הייתה שם לקונה, מה מוגדרת לקונה, מה זה עקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל, עוד רגע אני אסביר, כי לא בטוח שבאמת אפשר להשלים את זה מתוך ההלכה. תכף אני אדבר על זה. זה היה הוויכוח. אותי עניין משהו אחר לגמרי. אותי עניין למה באמת יש הבדל. לא השאלה, בסדר, יש הבדל. עכשיו השאלה אם אני מחויב למה שכתוב בהלכה או לא מחויב למה שכתוב בהלכה. אותי עניינה השאלה התיאורטית, למה באמת מה שיש בהלכה שונה ממערכות משפט אחרות? למה ההלכה אומרת משהו אחר בעניין הזה מאשר מערכות משפט אחרות? אחר זה אפשר לדון, אוקיי, ההלכה אומרת משהו אחר, האם להיזקק לזה או לא להיזקק לזה. אני שואל, למה? למה ההלכה אומרת משהו שונה? למה לכל השופטים ברור שהצדק והיושר אומר...
לא היה משהו שאומרים מערכות משפט
אחרות, כי הייתה לקונה. לא, לא. מערכות משפט אחרות, כן, הביאו מערכות משפט אחרות.
מה זה
הלקונה? זה עדיין נקרא לקונה, אלון טוען, זה עדיין לקונה, כי המערכת המשפט שלנו לא אמרה כלום. מה אתה הולך לאמריקאים, לך להלכה? זה הוויכוח, הוויכוח עם דבר כזה נקרא לקונה. כי כתוב באמת שאם אי אפשר להשלים את זה באמצעות היקש. עכשיו השאלה, מה זה היקש? היקש זה לקחת משפט אמריקאי?
עברית.
אולי כן, או שלא, פשוט היקש זה לא זה. היקש הכוונה בתוך המערכת שלנו, יכול ללמוד בתוך המערכת ממקום אחד למקום אחר. אז סביב זה יש כל מיני ויכוחים, מה נקרא לקונה והאם זאת לקונה, זה הרבה פעמים הוויכוחים. אבל זה תמיד בקשר לחוק יסודות המשפט, אני לא מדבר על זה בהקשר הזה, אני מדבר על השאלה התיאורטית ברמה המשפטית. אז למה התוצאה ההלכתית שונה מכל התוצאות, מכל הגישות האחרות, וכולם מכל מערכות המשפט שהם הביאו, כולם הגיעו לאותה מסקנה, חוץ מאשר ההלכה. זה כל בודד בכל המערכות האלה שאומר משהו אחר. וזה אומר דרשני, זה מעניין. למה בהלכה זה משהו אחר? אז בואו נעשה את זה בצורה קצת יותר מסודרת. יש פה איזה דפים קצת. דו צדדי אמור להיות, כן? אז כך. בעצם חוק השבת אבדה במסגרת למעלה כתוב ככה, רק את הסעיפים הרלוונטיים אלינו, המוצא אבדה ונוטלה להלן המוצא, חייב להשיבה לבעלה או להודיע עליה בהקדם למשטרה, זולת אם בנסיבות העניין יש להניח שבעל האבדה התייאש ממנו מחמת מיעוט שוויה. אם זה, לא יודע מה, עיפרון או 10 אגורות, אז זה לא הולך עם זה למשטרה. הודיע המוצא למשטרה, רשאי הוא למסור לה את האבדה, והוא חייב לעשות כן אם היא דרשה זאת ממנו. הוא יכול למסור לה את האבדה, הוא יכול לחפש בעצמו את המוצא, את המאבד, זה בסדר גמור. אם המשטרה דורשת ממנו, אז הוא חייב למסור לה. אוקיי? המוצא האבדה ברשותו של אדם אחר, זה מה שנוגע אלינו בעצם, חייב להודיע עליה לבעל הרשות, ולמוסרה לו לפי דרישתו. קיבל בעל הרשות את האבדה לידו, יראו אותו כמוצא. למרות שמישהו אחר מצא את האבדה הפיזית, אבל אם אתה בעל הרשות, אז יראו אותך כמוצא. בסעיף 4, קיים המוצא הוראות סעיף 2, זאת אומרת, הודיע למשטרה, הוא חיפש את המאבד, ולא נתגלה בעל האבדה תוך 4 חודשים, יראו כאילו התייאש ממנה, והמוצא יהיה לבעל האבדה. התקופה האמורה תתחיל מהיום שהודיע למשטרה לעבדה, ואם לא היה לך להודיע כמו לאל מיום מציאתה.
אני לא מבין, אבל סעיף 3 למה יש לקונה? סעיף 3 אומר לקונה.
כן. עוד מעט.
הוא חייב למסור את זה לזה.
עוד מעט תראה, עוד מעט תראה. עכשיו, מה? אז זה איך הוא קשב את עבדה, הסעיפים הנוגעים לענייננו. עכשיו, מה היה הוויכוח שם? הוויכוח שם היה בשאלה מה זה נקרא רשות של אדם אחר. כי ברצפת בנק הכספות זה בעצם רשות ציבורית. לא עוד פעם, לא קניינית. קניינית זה שייך לבנק. כן? אבל כרשות, זאת רשות שמסורה לשימושם של הרבים. לכל אחד יש רשות להיכנס שם, זה חדר ציבורי. כל קליינט, כל אחד שנכנס, יכול להיכנס לשם. במובן הזה, זאת לא רשות של הבנק. היא שייכת לבנק קניינית. כמובן, הבנק הוא הבעלים על חדר הכספות. אבל, מה? כן, כמו כל רשות ציבור, כל מקום שמשרת ציבור, כן. אז השאלה, מה נקרא רשות של אדם אחר? זה הוויכוח. אנדלס טען שזה לא רשות שלכם. והבנק טען שזה רשות שלנו. סך הכל אנחנו הבעלים. שני צדדים. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה.
מה ההיגיון שעומד מאחורי?
מה?
מה ההיגיון שעומד מאחורי?
אגב, נגיע לזה עוד מה. נגיע לזה עוד מה. יש בזה היגיון.
לא, אבל מה שהוא מודר בחוק זה בעל הרשות. בעל הרשות זה הבנק.
מה?
בעל הרשות זה
אוקיי. אבל מי אמר שזה רשות של אדם אחר?
חייב להודיע להם לבעל הרשות ולמסרן רשות משותף.
כן, נו.
זאת אומרת שבעלות על הרשות זה הקריטריון.
ואחרי שהחלטת שזה רשות של אדם אחר, אז אם זה כך, אז אתה צריך למסור את זה לבעל הרשות. אבל מי אמר שזה רשות של בעל?
יכול להיות שזה רשות לא של הבנק, אבל הוא הבעלים של הרשות.
כן, זה הוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה עם רשות ובעלות ומילים נרדפות. ברור שהבנק הוא הבעלים. אתה יודע, אפילו בהלכה, הרי גזלן, לא, הוא יכול להקדיש שלא הבעלים יכול להקדיש. זה לפי שאינה שלו וזה לפי שאינה ברשותו. שלו וברשותו זה לא אותו דבר. כמו רשות המשתמרת, למשל. אז כשאתה יכול לקנות משהו, זה לא מספיק שהחצר תהיה שלך. צריך שאתה גם תהיה השולט על מה שקורה שם. זה יהיה גם ברשותך, לא רק שהיא תהיה שלך. יש גם בהלכה, אפשר לי, יש הבדל בין דבר שהוא רשותך לבין דבר שהוא שלך. זאת יכול להיות שאתה הבעלים, אבל...
זה רק בהלכה, אני היית חושב שזה רק בהלכה.
אוקיי, שם היה ויכוח על העניין הזה, ולא כך חשוב לי לברר מהי האמת המשפטית, אני משתמש בזה רק כדי לחדד את הנקודה שלי. אז זה היה, על זה בעצם היה הוויכוח. עכשיו, אלון טען שכיוון שיש ויכוח בפרשנות של המושג הזה, רשות של אדם אחר, אז זאת לקונה. כיוון שזאת לקונה, צריך ללכת לעקרונות הצדק והיושר וקיצור להלכה. אוקיי? אלון כמובן תמיד אמר שזה ההלכה, וגם על זה יש ויכוחים, אני צריך ללכת להלכה. וזאת הטענה שלו. מה ההלכה? זה המשנה ביבה המציאה. מצא בחנות, הרי אלו שלו. בין הטבע ולחנווני של חנווני. לפני שולחני, הרי אלו שלו. בין הכיסא ולשולחני, הרי אלו של שולחני. מספיק לענייננו. מה זה אומר? אתה מגיע לתוך חנות, או חלפן, או חנות מקולת, או משהו כזה. אז יש את הדלפק, מאחוריו יושב בעל החנות, ויש את האזור של הסחורה, שבו מסובבים אנשים ועושים סחורה, ואז באים לשלם בדלפק. עכשיו, אם אתה מוצא את האבדה מאחורי הדלפק, בין הדלפק לבין המוכר, אז זה של בעל, אז זה רשות של בעל הדלפק, בעל החנות. אבל אם אתה מוצא את האבדה בחנות, למרות שהחנות שייכת למוכר, מבחינה קניינית, אבל זה לא נקרא רשותו. כי הציבור מסתובב שם חופשי, יש רשות לכולם. זה כמעט זה של המוצא. לא בא כמובן על הוודה בלי סימנים, אז זה עוד מקום שהרבים בוקים, פשוט זה בלי סימנים. אז אומר אלון, זה בדיוק שלנו. רצפת הבנק של קופת עם, זה ממש מקביל למה שמחוץ לדלפק. איפה שמסתובבים הלקוחות. אז אם זה ככה, זה לא נקרא רשות של בעל החנות, או במקרה שלנו של הבנק. כיוון שזה חדר שמיועד בשימושם של רבים. אז כיוון שכך, אז הוא אומר, צריך לשאוב מהמשפט העברי כמההלכה, וליישם את זה, למלא את הלקונה. מה?
כי ההלכה זה בכלל היה...
בסדר, אבל זה אין לקונה. לא, אבל זה אין לקונה. ההלכה לא מחייבת מבחינת החוק. במקום שיש לקונה, אתה ממלא את זה מההלכה. עכשיו נכון, מבחינת ההלכה לא היית צריך להחזיר, אבל זה החוק לא מעניין אותו ההלכה. החוק פה כבר קבע שכן צריך להחזיר. אבל החוק אומר נכון, אבל במקום שיש לקונה, אני לא יודע אם זה רשות של אדם אחר או לא, נלך להלכה, ושם זה יקבע אם זה רשות של אדם אחר. ופה היו המון טיעונים של סיעת הרוב נגד אלון. א', השאלה אם זאת בכלל נקראת לקונה. כי יש את המשפט האמריקאי, הגרמני, לא יודע איזה, הם הביאו מכל מיני מקומות אחרים. דבר שני, הייתה שם עוד טענה, שבעצם זה בכלל לא נקרא לקונה. יש פה מושג לא ברור. לקונה פירושו שחסר בספירה הנורמטיבית. ושיש מצב שלגביו אין הוראה של החוק. החוק לא אומר לנו מה צריך לעשות בסיטואציה הזאת. פה אין מצב כזה. בכל מצב החוק אומר מה לעשות. אם זה רשות שלך אז כך, אם זה רשות של אדם אחר, אז אחרת. אין שום לקונה. רק אתה לא יודע להגדיר את המושג רשות של אדם אחר. זה לא לקונה נורמטיבית. זו שאלה פרשנית, מה נקרא רשות של אדם אחר? זה לא נקרא לקונה. כך חיים כהן טען למשל. חיים כהן שדווקא היה מדוחפי המשפט העברי. אבל פה זה לא נקרא לקונה. בסדר? טענה נוספת... טענה נוספת הייתה ש... וזה ממשיך את הטענה הקודמת, וזו טענה חזקה, אני חושב, מה יש הברק כתב אותו, אולי גם חיים כהן. הם צדקו לגמרי, זה ברור שאלון פה טעה בגדול. הרבה פעמים תולים את זה בוויכוח אידיאולוגי. זה לא ויכוח אידיאולוגי, אלון פשוט טעה פה לדעתי. הם טענו עוד טענה שמה הלקונה? נגיד שזה כן לקונה. הבעיה בפרשנות, הרי קודם אמרתי שחיים כהן טען שכיוון שהבעיה שלי זה רק בפרשנות של מושג, זה לא נקרא לקונה. לקונה זה כשיש מצב שלגביו החוק לא אומר מה לעשות. אבל פה אין מצב כזה, רק אתה לא יודע לאן, אם נשייך את זה לכאן, לא נשייך את זה לכאן, אבל שני המצבים מחוסים על ידי החוק. אין חלק ריק, אין וקום נורמטיבי. נגיד שהדבר כזה גם נקרא לקונה, בוא נלך עם אלון, שדבר כזה נקרא לקונה. בוא תשלים אותו. איפה בהלכות השבת עבדה מופיע המושג רשות של אדם אחר? בשום מקום. לא מוגדר, לא. בהלכות השבת עבדה בשום מקום לא מוגדר הרשות שבה נמצאה העבדה. אין, המושג הזה לא רלוונטי בהלכה בכלל.
אולי מתכוון שזה רשות שהיא ביניים כזאת, לא בדיוק רשות של אדם אחר, זה רשות כאילו...
אבל אם אתה רוצה
להשלים... חצי ציבורי, חצי פרטי.
לא, ברור שזה מה שמתכוון, אבל אם אתה רוצה להשלים לקונה שהיא פרשנות של מושג, אז אתה לא יכול לקחת נורמה מהמשפט העברי ולהגיד, פה יש לקונה, אז בוא ניקח את הנורמה שלנו.
כי הפער הוא לא שם.
בדיוק. אני אומר, זה ממשיך את הטיעון הקודם. הטיעון הקודם אומר, פה זה בכלל לא לקונה. כי זו רק שאלה של מושג שהוא עמום, אני לא יודע לפרש אותו. טוב, בוא נלך עם אלון, זה כן לקונה. אז בוא נלך למשפט העברי, נחפש רשות של אדם אחר, ונראה מה המשפט העברי מפרש את המושג הזה, אבל אין, הוא לא הביא בשום מקום. מה שהוא הביא זה מה הדין צריך להיות.
אני חושב שגם כזה למה הוא
דימן.
במקום שלא
יודעים
מה לעשות, אז אני
הולך למשפטים. כן, אבל זה כבר מאוד מרחיק לכת. אתה מביא לי את הדין, אבל אין פה לקונה בדין. אז אפילו אם תגיד לי שלקונה בפרשנות של מושג היא לקונה. בסדר, אבל אתה מלא מהמשפט העברי את הפרשנות של המושג. אבל הוא הולך צעד אחד עוד הרבה יותר רחוק. הוא אומר, כיוון שיש לקונה בפרשנות של מושג, אז דה פקטו עכשיו אני לא יודע מה לעשות. נכון שזה רק בגלל שאני לא יודע איך לפרש את המושג, אבל תכלס אני לא יודע מה לעשות. אם אני לא יודע מה לעשות, אז אני עושה את מה שהמשפט העברי אומר. זה כבר מאוד מרחיק לכם. בסדר? אז זו טענה, דיון מאוד מעניין, אני חושב, בשאלות המשפטיות. אבל כאמור, כל זה לא עניין אותי, בהקשר הזה. מה שמעניין אותי, זה למה באמת יש הבדל. למה באמת לכל השופטים, כשרואים את הנימוקים שלהם, בדברים, ברור להם לגמרי שהדין הנכון זה לתת את זה לבנק. חוץ מההלכה. ההלכה היא נגד כל מערכות המשפט בעולם בהקשר, אבל אלה שדיברו על הנושא הזה, כולם, ונגד האינטואיציה של השופטים, ונגד הכל. ולדעתי זה באותו מקום בדיוק שאני מדבר עליו כאן. זה הסוג השלישי של ההנמקה שקיים בהלכה, אבל לא קיים במערכות משפט רגילות. התובנות, האינטואיציות המשפטיות. מה אני מתכוון? תראו, בואו נקרא רגע את הקטע הזה של ברק. אני מביא פה קטע מהפסק דין של ברק.
בין המשנה לרמב״ם.
מה זה? זה לא רמב״ם מהמשנה הזאת, זה רמב״ם אחר. עיון במדיניותו של חוק השבת עבדה מוביל למסקנה כי ההכרעה בשאלה למי תוענק הבעלות בעבדה, למוצא המקורי או לבעל המקום בו נמצאה העבדה, אינה צריכה להיעשות אך על פי מידת הצדק שהענקת הבעזה או לזה. על פי אמות מידה אלה, ייתכן שבכל מקרה יש להעניק את הבעלות למוצא, שבהגינותו הרבה טרח ונטל את העבדה, ואף הודיע עליה לבעל המקום ומסרה לו. אך לא זו הייתה גישתו של המחוקק. זאת ועוד, מידת הצדק ייתכן שדורשת לחלק את הבעלות בין השניים. טוב, אז תיתן, תחלק את הבעלות אולי בין המוצא לבין הבנק. יהיו בוודאי מקרים בהם מידת הצדק דורשת שלא להניק בעלות לאיש, כן, יהיה מונחת שיבוא אליהו. אכן, המחוקק עצמו צפה אפשרות זו בקובעו כי, מרחאות, שר המשטרה רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים לקבוע בתקנות שעל עבדות יקרות ערך, או שניתן להניח שהן בעלות ערך רגשי מיוחד לבעליהן, ועל סוגים מיוחדים אחרים של עבדות לא יחולו הוראות סעיף זה, או שיחולו בהערכת התקופות האמורות בו, או בשינויים אחרים שנקבעו בתקנות, כן, אולי יותר מארבעה חודשים, או מה, כאילו רוצים לאבד את העבדה מהבעלים המקורי שלה. נמצא, אומר ברק, כי ההכרעה, הדגשות הם שלי, כן? נמצא כי ההכרעה בשאלת הבעלות היא אך אמצעי להגשמת מטרתו העיקרית של החוק, דהיינו, השבת העבדה לבעליה. מה אומר ברק? הוא אומר, וזו הטענה העיקרית של כל שופטי הרוב בעצם. הוא בעצם טוען שהשיקול מי הוא המוצא כפוף לאינטרס הבסיסי של חוק השבת עבדה. חוק השבת עבדה מטרתו להשיב את העבדה למעבד. זה בעצם המגמה הבסיסית. הכל כפוף לזה. כשאני עכשיו רוצה לדון למי, מי יחשב המוצא, אני עושה את הדיון הזה מתוך הסתכלות מה ייטיב את סיכויי ההשבה לבעלים. עכשיו, כשאני שואל את עצמי מי המוצא במקרה הזה, הבנק או אנדלס? אז אני צריך לשאול לא את השאלה האם זה רשות של אדם אחר, זה בעלות, זה רשות, זה מי הבעלים, זה בכלל לא נוגע לדיני הקניין, אומר ברק. זה נוגע לאופטימיזציה של סיכויי ההשבה. עכשיו, מה יגרום לסיכוי טוב יותר להשיב את העבדה לבעלים? לראות את הנדלס כבעלים או, כמוצא, או לראות את הבנק כמוצא?
הבעלים יגיע לבנק.
ברור שהבנק, נכון? בגלל שלאן יבוא הבעלים אם הוא פתאום ישים לב שחסרות לו הניירות? חסרים לו הניירות.
אפשר גם לטעון הפוך. אפשר להגיד שאם אתה תגדיר את הבנק, אז אנשים שנמצאו עבדה בבנק, יגידו, טוב, אני לא אומר לאף אחד, כי אחרי זה אני רואה $1,000.
לא, אבל פה אתה מניח שבן אדם יעבור על החוק. בוא ננטרל רגע
את השאלה. יש לנו ביטוי יותר גדול.
כן, אבל עדיין אתה בעצם לוקח בחשבון את הימצאותם של עבריינים. אבל השיקול, נגיד שכולם שומרים את החוק. ואני רוצה עכשיו לשפר, להיטיב את סיכויי ההשבה למעבד.
כן, אבל זה הנחה לא ריאלית. אם אתה רוצה, בוא נדבר במציאות. אם אתה רוצה לעשות אופטימיזציה, תעשה אופטימיזציה עד הסוף.
למה יכול להיות שיש בן אדם חזקת קשות, בן אדם ישמור על החוק. אם החוק יחייב אותו לתת לבנק, אז הוא ייתן את זה לבנק.
אבל אנחנו חיים במציאות, אנחנו יודעים
שאנשים רואים את זה... למה האדם לא ייקח? אם הבן אדם גונב, אז הוא כבר יגנוב את זה ישר לכיס ולא ייתן לבנק. למה הנדלס מסר את זה בכלל לבנק?
כי לפחות ככה יש לו פחות פיתוי, הוא יודע שהוא שומר על החוק.
אבל אתה מבין שהוא כן שומר על החוק באופן בסיסי, אז אחד שכן שומר על החוק, אז בואו לא נחשוד בו שגם ככה הוא יעבור על החוק. אז הוא בסדר, אז הוא אדם. כי אם הוא לא בסדר, אז לא יעזור לך כל התרגילים שלך, אז הוא פשוט ייקח את זה לכיס וילך הביתה.
אבל הוא יכול להיות חצי לא בסדר.
בסדר, לכן אני אומר, החשש הזה שיהיה פה מישהו שחצי לא בסדר, זה כבר כנראה לא חשש. אני אומר, זה אפשר להתווכח, אבל אני מנסה להראות את צורת החשיבה. כנראה שזה לא יטריד אותם. אם מישהו כבר בסדר, אז הוא כנראה בסדר, זה כבר לא. אז בואו נעשה שיקולים של הטבת, כן, אופטימיזציה של סיכויי ההשבה. אז ברור שההיגיון אומר לראות את הבנק בתור מוצא.
מה יש
לו בעיה?
זה אחרי
זה
מגיע
לדבר,
יש לה
4 חודשים. רגע, זה ברגע שמצאתי, קודם כל. אני עוד לא מגיע זה בשלב שמצאתי. מה?
אחרי שמצאתי שלך למשטרה.
לא, מי אמר שלך למשטרה? לא. אפשר לצור למשטרה לדרישתה, ואפשר לחפש בעצמי את המעבד. אין בעיה. אפשר כך, אפשר כך.
והבדיקה היא למי המעבד, איך המעבד
יוכל למצוא
את בצורה
כזאת יותר? כן, כן. זה מה שקובע מי הוא המוצא. עכשיו עוברים 4 חודשים. אחרי 4 חודשים, השאלה שעולה כאן זה למי לתת את העבדה. אומר ברק, מה זאת אומרת? אם הבנק הוא המוצא, אז הוא גם זה צריך לקבל את העבדה. ברגע שהחלטנו עליו שהוא המוצא, אז גם הוא מקבל את העבדה. זאת אומרת, הכל בסופו של דבר מתחיל מהשאלה איך אני עושה אופטימיזציה של סיכויי ההשבה. אוקיי? בסופו, אומרים פה שופטי הרוב, בכל מיני מקומות הם אומרים, זה גם נכון, כי ברגע שהבנק הוא המוצא, אז תן לו בסוף את העבדה אחרי 4 חודשים, כי זה ייתן לו מוטיבציה ב4 חודשים האלה לעשות את מה שהוא צריך על פי החוק. כי אם הוא לא יקבל את זה בסוף, אז הוא ישאיר את זה שם ושיעבד, הוא לא יטפל בזה בכלל. הנתינה בסופו של דבר של העבדה למוצא, גם היא באה לשרת את סיכויי ההשבה. ברגע שאני אומר למוצא, תראה, אם תעשה את מה שאתה צריך, אחרי 4 חודשים לא נמצא את המעבד, אתה תקבל את העבדה. אם לא תעשה את מה שצריך, אנחנו ניקח לך את זה, אתה לא תקבל אותה אף פעם. אתה לוקח סיכון. אז זאת אומרת, גם זה שאני נותן את העבדה למעבד בסוף, בא לשרת את הסיכוי להשיב את העבדה למעבד. לבעלים. בסופו של דבר, כל ההחלטות פה, אומר ברק, הן בכלל לא החלטות בדיני קניין. הקניין למי שייך את העבדה נגזר מהמטרות של החוק, מהתכליות של החוק. התכלית של החוק זה לשפר את סיכויי ההשבה. וההחלטה הקניינית כפופה לזה. זה מה שהוא אומר פה, כן? נמצא כי ההכרעה בשאלת הבעלות, זה, אני קורא את המשפט המודגש, היא אך אמצעי להגשמת מטרתו העיקרית של החוק, דהיינו השבת העבדה לבעליה. אני ממשיך, מקשת את מסקנה נוספת.
לפי 3 הוא נמסע,
מה?
לפי 3, כן. קיבל בעל הרשות העבדה לידו, זה מה שהיה פה.
יראו אותו כמו זה.
זה
מה שאומר ברק. בהנחה שהוא באמת, הבנק הוא המוצא.
הוא לא חייב לתת, אבל אם הוא נתן...
לא, לא חייב, לא, הוא חייב לתת. הוא חייב
לתת.
חייב להודיע, ולדרישתו הוא חייב למסור לו. הוא חייב לתת, לכן הוא היה חייב לתת. עכשיו, ברגע שבעל הרשות קיבל את העבדה לידו, פה זה כבר לא שייך לשופטים, פה כבר החוק אמר את דברו. כל השאלה זה שצריך להחליט בהתחלה, האם הוא היה צריך למסור את זה לבנק, האם הוא המוצא או שהבנק הוא המוצא. זה השאלה. זאת אומרת, מה זה רשות של אדם אחר? אני ממשיך לקרוא, מכאן נתבקש את מסקנה נוספת. נראה לי כי אין מקום להזדקק בהכרעה אם עבדה נמצאת ברשותו של אדם אחר עם לב, לשאלה אם אותו אחר נחשב בעיני החוק כמחזיק העבדה עוד בטרם נתגלתה על ידי המוצא. מה הוא מכוון לומר? בעצם הטענה של אילון הייתה, הרי העבדה הזאת שהייתה מונחת על רצפת חדר הכספות לא נמצאת בחזקתו של הבנק, לפני שהיא התגלתה. למה? כי זה רשות הרבים, כמו בהלכה גם. במקום שהרבים בוקעים בו, זה לא, אתה לא יכול, חצרך אפילו לא קונה, אם היא לא משתמרת לדעתך. אוקיי? זה מה שאומר פה ברק, שזה זה שאתה הבעלים על המקום שבו מונחת העבדה, עוד לפני שהתגלתה בכלל, אין לזה שום משקל. זה לא רלוונטי. גישה זו, מי הוא המחזיק הראשון, לא נראית בעינינו, כן, זה רבים של מלכות, כרלוונטית לעניין מטרותיו העיקריות של חוק השבת עבדה. עוד פעם, כי השיקול הוא השיקול התכליתי, מה מטרות החוק. אכן נראה לי כי המחוקק לא אימץ לעצמו את מבחן החזקה כאמת מידה להכרעה בשאלה אם עבדה נמצאה ברשותו של אדם אחר. רשות וחזקה אינן היינוח. אוקיי? יהיו דיני החזקה אשר יהיו, שזה בעצם דיני הקניין, רשותו של אדם אחר לעניין חוק השבת עבדה לא תיקבע על פיהם, אלא על פי מטרותיו העיקריות של החוק, השבת העבדה לבעליה. בקיצור, מה שאומר ברק, זה שדיני הקניין לא רלוונטיים. מתי אילון משרבב פה את דיני הקניין? אתה בעצם אומר, הרי הקניין של הבנק, כי מעבר לדלפק בחנות, זה בעצם רשות הרבים. בעל החנות לא קונה עבדה במקום שלא משתמר לדעתו, במקום שמסתובבים הרבים. אז כיוון שהוא לא הבעלים הקנייני, אז הוא לא המוצא. ברק אומר, זה לא קשור. דיני הקניין לא רלוונטיים להגדיר את רשותו של אדם אחר לעניין השבת עבדה. להגדיר את רשותו של אדם אחר לעניין השבת עבדה, זה הגדרה לפי תכליות החוק. בעצם, מנסח את זה בקצרה, אני אומר כך, על פי הדעת הרוב, וכנראה כל מערכות המשפט שהם ציטטו, והאינטואיציה של כל השופטים שם, דיני הקניין כפופים לאינטרס של השבת העבדה. ואלון טוען, והוא צודק בזה, שעל פי ההלכה, זה עובד הפוך. השבת העבדה כפופה לדיני הקניין.
זה גם לא פרס בכלל.
ברור. זה הכל פועל יוצא. הכל. ההבדל הזה הוא הבדל אחד ואין ביתו. כל השאר נגזר ממנו. הכל נגזר ממנו. אז מבחינת ההלכה, בכלל אין עניין להחזיר את העבדה לבעלים שלה. רק אם הוא בעלים שלה. רק זה מתחיל מהשאלה הקניינית. ברגע ש... לכן, למשל, זה אומרים... בחוקרים שהמושג ייאוש שחזל הכניסו לתוך הלכות השבת עבדה שהוא המושג הכי יסודי בהלכות השבת עבדה זה המצאה שאין לה שורש וענף מסתכלים על הפסוקים אין זכר לדבר הזה נדמה לי שאפילו במשנה זה לא מופיע רק בגמרא לא זוכר, נדמה לי יש איזושהי אמירה כזאת שזה אפילו המצאה של הגמרא זאת אפילו במשנה אין את הדבר הזה נדמה לי, זה אני לא בטוח, תסתכל הם עשו מהפכה בדיני השבת עבדה בזה שהם הכניסו את המושג ייאוש. כי אם אתה לא מכניס את המושג ייאוש, אז התפיסה בדיני השבת עבדה היא התפיסה של החוק. כי מה זה בעצם אומר? הבעלים זה כמובן הבעלים המקורי. זה הבעלים, זה לא קשור לייאוש ולא ייאוש ולא כלום. הבעלים זה מי שהיה הבעלים. ממילא ברור שאתה צריך להחזיר לו את העבדה, כי הוא הבעלים. אז הכל כפוף לאינטרס של השבת העבדה. אז למה אתה מקבל בסוף את האבדה? הרי הוא הבעלים, וייאוש הרי לא משחק תפקיד מבחינת החוק. אז למה אתה מקבל בסוף את האבדה? גם זה כדי להשיב את, להגביר את השבת, את הסיכוי להשיב את האבדה.
זה הייאוש.
אה?
ארבעה חודשים.
לא, אבל אין, זה לא באמת ייאוש. ויראו אותו כאילו יתייאש. זה כאילו. למה? אז אומרים פה, שפר, ויום ברק אמר פה, כדי לשפר את השבה, את סיכויי ההשבה. כן. רק זה ייאוש בחוק. אין ייאוש בזה שאני התייאשתי מלמצוא אותה. זה לא. זה רק שאלה של שווי. דבר קטן, זה לא מעניין. אז בעצם ברק אומר, זה שגם זה שאני זוכה בסוף בעבדה, גם זה בא לשפר את סיכויי ההשבה. זאת אומרת, גם הקניין הבסיסי למי שייך את העבדה, הוא לא דיון רלוונטי, אם היה ייאוש או לא היה ייאוש, וגם הקניין שנותנים את העבדה למוצא הוא לא רלוונטי. שני אלה כפופים לאינטרס של שיפור הסיכויים להשיב את העבדה. הכל נקבע על ידי האינטרס הזה. זה התפיסה של החוק. התפיסה של ההלכה, לפחות אחרי חז"ל, היא הפוכה. הכל נקבע לפי דיני הקניין. אם העבדה היא שלך, אז כמובן יש חובה להשיב לך את העבדה. אבל אם התייאשת, אז היא לא שלך. אם היא לא שלך, אין שום עניין להחזיר לך את העבדה. ואת נגיד שאתה התייאשת, ועכשיו אתה נמצא פה, ויש לך סימנים מובהקים. אני עכשיו לוקח את העבדה, ואתה מביא סימנים מובהקים בטוחה. המק ימרות את שערות ראשו, ברור שאתה צריך להחזיר לו את העבדה. הרי הוא הוכיח שזה שלך. איש ההלכה אומר, זאת אומרת, היה ייאוש, זה כבר לא שלך, אני הולך הביתה להתראות. אז מה אם זה שלך? זה לא מעניין אותי. אתה לא הבעלים, זה היה שלך. אתה לא הבעלים, התייאשת. מבחינת החוק, ייאוש זאת פיקציה. או יראו אותו כאילו התייאש. שמה מטרתה של הפיקציה? מטרתה של הפיקציה לאפשר לנו לתת למוצא את העבדה, כי אם לא ניתן לו את העבדה, איך נוודא שהוא יעשה את מה שמוטל עליו? זה לעודד אותו לעשות מה שמוטל עליו. זאת אומרת, גם הנתינה למוצא בסוף, אם באה לשרת את ההשבה. בהלכה אין דבר כזה, הרי ברגע שהתחייבת בהשבה, זה לנצח לא יהיה שלך. מתי העבדה נהיה שלך? אם ברגע ההרמה זה כבר שלך ולא של המעבד. אם אתה הרמת את העבדה אחרי ייאוש, אז אתה יכול לקחת ישר את העבדה, אתה לא צריך להשיב אותה. ברגע שהתחייבת להשיב אותה, אם הרמת את העבדה לפני ייאוש או בלי ייאוש, לא יעזור ייאוש אחרי שהעבדה אצלך לא מועיל. גם אם עברו 10 שנים, וברור לך שהבעלים כבר התייאש. אם הוא לא התייאש, אלא רק אחרי שאתה הרמת את העבדה, אתה חייב להשיב לו את העבדה עד סוף
ימיך. אתה יכול להגביה שלא על מנת לקנות. מה? אתה יכול להגביה שלא על מנת לקנות.
לא משנה, לא משנה.
אז הוא לא קנה, אז...
יותר לקנות, הוא לא קנה אפילו אם הוא מגביה על מנת לקנות.
לא.
אם הוא מגביה על מנת לקנות הוא לא קנה.
כן, אבל הצד שהוא התייאש, הוא קנה.
אם הוא התייאש לפני כן?
כן. אז אני אומר, אז אם בן אדם לא יודע אם השני התייאש או לא, שיגביה שלא על מנת לקנות.
אז מה, הוא טמבל?
לא, אז בינתיים הוא מחזיק את זה. כשהראה לו שכבר הוא התייאש, אז הוא יגביה את זה על מנת לקנות.
לא, ברגע שהתחייבת בהשבה זה לא משנה, אתה לא תוכל לקנות את זה אחר כך. התחייבת בהשבה. ברגע שהתחייבת בהשבה אתה לא יכול להיפטר מהחובה הזו. זה לא משנה אם לא קנית. זה ההבדל בין לא תוכל להתעלם, ושאת תשיבם, ויש שם כל מיני הבדלים בין עליו לבין נעשה, מתי זה ומתי זה. זאת אומרת, כל ההסתכלות בין ההלכה לבין העולם המשפטי היא הפוכה לגמרי. מבחינת ההלכה, העובדה שהעבדה היא לא שלך היא עובדה משפטית. זה היגיון. ההיגיון הרי ברור, זה היגיון שאומר, בוא נחזיר את העבדה למעבד, הרי באמת זה היה שלו. הוא לא היה מתייאש אם הוא היה מבין שיש סיכוי שזה באמת יחזור אליו. הוא התייאש בטעות, הוא חשב שזה לא יחזור אליו, והנה אני מצאתי ואני כן יכול להחזיר לו את זה. הצדק אומר להחזיר לו את זה. אין שום היגיון אחר. נכון, גם מבחינת ההלכה גם אין שום היגיון אחר. אבל העובדה היא שהוא התייאש, זה לא שלו. עובדה משפטית. שימו לב, העובדה המשפטית הזאת אין פסוק. המושג ייאוש מחודש על ידי חכמים בלי פסוק. מסברה. נגד כל היגיון. למה אחרי שבן אדם התייאש זה לא שלו? ייאוש זה לא הפקר, כן, זה די ברור. למרות שדה פקטו בסוף, לרוב השיטות, חוץ מהנתיבות, נדמה שרוצה לטעון אחרת, אבל לרוב השיטות, אחרי ייאוש זה כמו הפקר. אבל לא שייאוש פירושו באמת להפקיר. לא שכשבן אדם מתייאש הוא מפקיר. בן אדם מתייאש הרבה פעמים מבלי משים, הוא לא מפקיר, הוא לא אומר אני מוכן שכל אחד יזכה בזה. הוא אומר אין סיכוי שזה כבר לא יחזור אליי כנראה. הייאוש הוא הערכת מציאות עתידית. הייאוש בעצם אומר אין סיכוי שזה יגיע אליי. הפקרה זאת פעולה משפטית. קרא זה אומר, אני מוריד את בעלותי מהדבר הזה.
פעולה קניינית.
בדיוק. עכשיו, ייאוש הוא לא פעולה קניינית. ייאוש זה פשוט מצב שבו אני מעריך שזה כבר כנראה לא יחזור אליי. זאת הערכת העתיד, לא פעולה משפטית. לכן באמת הנתיבות רוצה לטעון שגם אחרי ייאוש החפץ לא מופקר.
רש"י כותב
את זה. אלא רק מותר לכל אחד לקחת.
רש"י אומר שזה נהיה כאב כאב.
כן, אבל...
לא, זה...
אתה אומר שכף הדמיון. אתה אומר שאלה מה זה כאב כאב. בדרך כלל מבינים שזה הפקר ממש.
כן, כן.
הנתיבות רוצה לומר שזה כהפקר. זאת אומרת, זה... כוונה, מותר לכל אחד לקחת את זה כאילו זה היה הפקר, אבל זה לא הפקר. כי הבעלות היא שלך. איך הבעלות שלך פקעה? הרי לא הפקרת. איך היא פקעה? אז זה שאתה מתייעז, זה רק אומר שלמרות שאתה הבעלים, אין איסור לאחרים לקחת את זה. זאת טענת הנתיבות. בכל אופן, זאת דוגמה לעניין הזה שיש פה איזושהי עובדה משפטית שאומרת שהייאוש מוציא את העבדה מרשותי. עכשיו זה לא שלי. ברגע שזה לא שלי והמעבד הרים את זה, זה קנוי לו גם אם זה אחרי יום, לא צריך 4 חודשים. זה בכלל לא הולך עם איזושהי טכנוקרטיה משפטית כזאת שבאה רק לוודא שאתה תשיב. זה הולך באמת לפי העובדות. זאת אומרת, אם אתה הבעלים, אז אתה הבעלים. אם הוא הבעלים, אז הוא הבעלים. חובת ההשבה זה אך ורק אם הוא הבעלים ואתה הרמת, אז אתה צריך להשיב לו. הקניין מתחיל את הסיפור, לא חובת ההשבה. קודם כל אתה צריך לקבוע את הקביעה הקניינית של מי העבדה, האם היא של המעבד או של המוצא, במינים אחרות אם היה ייאוש. רק אחרי שקבעת את הקניין, את הקביעה הקניינית, אז אתה מתחיל לדון בשאלה של חובת ההשבה. בדיוק הפוך מההסתכלות של המערכת המשפטית, של כל המערכות המשפטיות, של כל האינטואיציות של השופטים שהיו שם. כולם מסכימים. ולמה? כי הם צודקים. ברור שהם צודקים. מבחינת צורת החשיבה המשפטית, אז מה יש שם? או ברור עובדתי, או היגיון משפטי, זאת אומרת, לפי תכליות. עכשיו, לפי כל אמות המידה האלה, אין ספק שמה שאתה צריך זה להשיב את העבדה למעבד. מה אכפת לכם אם הוא יתייש או לא יתייש? למה עבד על זה, שילם על זה, מה לך ולעסק הזה? אם אתה יכול למצוא באמת של מי זה, ואתה יודע של מי זה, אם אתה לא יודע משהו אחר, אבל אם אתה יודע של מי זה, זיר לו, למה לא? אין לו שום היגיון, במובנים, בשני המובנים הראשונים. רק אם אנחנו מבינים שיש סוג שלישי של היגיון. שאומר שברגע שבאדם מתייאש, אני מבין שזה לא שלו, זאת עובדה משפטית. זאת אומרת, ניתק הקשר המטאפיזי בינו לבין האבדה, וזהו, אז עכשיו זה לא שלו. זה לא בגלל שהחלטתי שכך ראוי לקבוע, שכך, לא יודע מה, וגם אין פסוק, אלא פשוט אני מבין שזה ככה, זה הכל.
הרמב"ם אומר שצריך לעשות מלפני משורת הדין.
בדיוק, זה בא לחדד את העניין, בואו נראה את
זה. רק אומר שזה לא...
יכול היה לבוא מישהו ולומר, שלא, המוסר היהודי העליון, כן, אומר שלא, מה פתאום, זה בעצם גם לא מוסרי, גם מוסרית אין חיוב להחזיר את העבדה אחרי ירוש. המוסר של הגויים זה לא נחשב, זה סתם, דעת בלבטי. המוסר היהודי העליון הוא אחר, אבל מה לעשות שהמוסר היהודי העליון הזה לא עומד במבחן חז"ל? חז"ל בגמרא, ואחרי זה גם הרמב״ם, אז אנחנו נקרא את זה מהרמב״ם, זה המקור זה גמרא. היה רוב העיר גויים. אם מצא במקום מן העיר שרוב המצויים שם ישראל חייב להכניס, יש מובלעת בתוך העיר שרובם ישראל. אבל אם מצא בסרטיה ופלטיה גדולה, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שהגויים מצויים שם תמיד. כן, זה בתי כנסיות ובתי מדרשות של גויים. זה אחד הבדיחות של הגמרא באלו מציאות. אז הרמב"ם מפרט זה בתי כנסיות ובתי מדרשות שהגויים מצויים בהם תמיד.
שמנקים שם או שומרים.
כן, שיש שם הרבה גויים, לא שבתי מדרשות של גויים. ובכל מקום שהרבים מצויים, שם הרי המציאה שלו. ואפילו בא ישראל ונתן סימניה, שהרי נתייאש ממנה שנפלה. מפני שהוא אומר, גוי מצאה. כן? בעצם הבן אדם יודע שזה נמצא במקום שרובם גויים. אז הוא מתייאש, אין סיכוי שמשלה. אבל אני יהודי, ירא שמיים, מצאתי את העבדה. יש בה סימנים. הכוונה מתייאש בכל זאת, כי יש שם הרוב גויים, אז הם לא מחזירים גם מסימנים. בסדר? אבל אני מצאתי, יש סימנים ואני יודע מי הוא. אני יכול לקחת את זה, אין שום בעיה. ללכת הביתה לדרכי לשלום. למה? כי זה לא שלו, הוא התייאש. אוקיי? עכשיו אומר הרמב״ם, אף על פי שהיא שלו, של המוצא, הרוצה להילך בדרך הטוב והישר, ועושה לפני משורת הדין, מחזיר את העבדה לישראל כשייתן את סימניה. אם אתה מבין שזה באמת שלו, למרות שהלכתית זה שייך לך,
זה דרך הטוב הישר.
זה דרך הטוב הישר, להחזיר. לא, עכשיו אני שואל, אם זה דרך הטוב והישר, אז למה הדין לא מחייב לעשות את זה?
אבל גם במשפט רגיל יש לך לפעמים משהו שהוא לפני משורת הדין, גם במשפטים רגילים, אתה שומע, יש פסיקה, אומרים מן הדין זה ככה, אבל לפני משורת הדין אתה תתן לו פיצוי.
אבל עוד פעם, השאלה היא למה מן הדין זה ככה? כי יש היגיון שמן הדין זה יהיה ככה. אם אתה רוצה להיות רובין הוד, אז בסדר גמור. אבל כאן אני שואל, למה בכלל הדין הבסיסי הוא לא כזה? מה הבעיה? למה לא לקבוע את הדין? אין שום סיבה לצד ההפוך. למה לא לקבוע את הדין הבסיסי? שאם אתה יודע מי הוא הבעלים, הכל ילך לפי הסימנים. אם אתה יודע שהוא היה הבעלים, תחזיר לו. מה הכנסת את הייאוש לפה?
לא, אולי גם היגיון משפטי רגיל בעניין שהדין ההלכתי נקבע בצורה הזאת, ולא...
למה? אז מהו? זה מה שאני שואל, מהו?
אפשר להגיד שיש פה משהו שנגיד מה, אז נגיד אם לא היית קובע ייאוש, אז החפצים היו הולכים לטמיון, אז החברה מפסידה הרבה חפצים.
לא, היא מפסידה הרבה חפצים.
מה קורה עם החפצים? למי הם שייכים?
מה? אחרי 4 חודשים, תקבר זה שייך למעבד. למה זה קשור לייאוש? תקבר זמן, 12 חודש.
אם נגיד זה כיכר לחם, אוקיי? החפץ שהוא אחרי 4 חודשים כבר לא של מישהו. אז אתה חבר לחם, אז לפחות שזה יהיה של מישהו.
אז תגיד, אם אתה לא מוצא לחם, אם אין סימנים, אתה לא מוצא, אז תיקח, זה בסדר גמור, אין בעיה. זה ההלכה אומרת.
לא, אתה אומר, צריך לחכות 4 חודשים, ואז זה שלך.
כן.
אז אני אומר, רק תחכה 4 חודשים עם הלחם, הוא ילך לאיבוד.
אז גם בלי ייאוש תיקח את זה. למה הייאוש משנה? מה זה משנה אם זה שלך או לא שלך? מה שמשנה זה אם יש לי סיכוי להחזיר לך, אם יש סימנים. אבל למה זה משנה אם אתה הבעלים התיאורטי או לא הבעלים התיאורטי? זה הנקודה. למה להגדיר מישהו שיתייאש כמי שאינו בעלים? לזה אני לא רואה היגיון משפטי. ואם יש שיקול מוסרי או שיקול של צדק שאפשר ליישם אותו, והרי חז"ל אומרים לי ליישם אותו, נו, שיקבעו כבר את זה בתור ההלכה. למה לקבוע? ההלכה היא שבעצם אחרי ייאוש העבדה היא שלי. אבל הרוצה להילך בדרך הטוב והישר שיחזיר את זה בכל זאת לבעלים. אם יש סימנים ואתה יודע מי הוא הבעלים, אז תקבע הלכתית שהוא חייב להחזיר את זה. זה הצדק הטוב והישר. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לי שהצדק הטוב והישר, מה שאני חושב בתור צדק טוב וישר זה טעות. זה המרצות, זה לא, התורה אומרת לי את הצדק הטוב והישר האמיתי. לא נכון, כי הרי חז"ל בעצמם אומרים שזה הצדק הטוב והישר האמיתי. ובכל זאת הם אומרים שההלכה אומרת לא כך. אז למה? אז מה באה להשיג ההלכה הזאת? זאת אומרת, מה זה ההלכה הזאת? היא לא באה להשיג כלום, בדיוק הנקודה. פשוט כך נכון. באה להשיג זה תמיד מחפש איזשהו שיקוי תכליתי, שיקוי של תועלת. אז זה הצורת החשיבה המשפטית המקובלת. פה אני אומר, זה לא בא להשיג שום דבר. זה פשוט כך. אם אתה התייאשת, אז העבדה כבר לא שלך. זה חז"ל, הם תופסים את זה בסברה. זה לא בגלל פסוק. ברגע זה לא שלך, למה שאני אחזיר לך? זה לא שלך. זה האמת המשפטית. זה לא שלך, למה שאני אחזיר לך. הצדק ודאי אומר להחזיר לך. אתה עבדת בשביל זה, זה יקר לך, זה משמש אותך. אני, מה יש לי עם הדבר הזה? מבחינת הצדק ודאי. הצדק הוא דבר אוניברסלי. אם הגויים חושבים שזה צודק, אז גם היהודים חושבים שזה צודק. צדק זה דבר אוניברסלי. ולכן אמרתי, עקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל זה אוקסימורון. עקרונות הצדק והיושר זה לא של מורשת ישראל. זה אוניברסלי בהגדרה. מה ששייך למורשת ישראל זה רק ההלכה. שהיא באמת פרטיקולרית.
צדק זה לא הטוב הישר.
מה?
צדק זה לא הטוב הישר.
לא, פה אני מתכוון בצדק כן ממש לטוב הישר. האמת תמיד זה לא הטוב הישר. טוב, טוב, רק מינוח, אבל... מה שאני קורא, האמת המשפטית, זה לא הטוב הישר. הטוב הישר זה המוסר. אבל ההלכה נקבעת קודם כל לפי העובדות המשפטיות. העובדות המשפטיות הן שאם אתה התייאשת, זה לא שלך. נקודה. זה לא משנה אם זה מועיל או לא מועיל, אם יש תועלת, אם יש שיקולים משפטיים כאלה או אחרים. זה פשוט עובדה. זה אינטואיציה משפטית. זה דוגמה נוספת לצורת ההנמקה השלישית. וזה אני מראה לכם פה שזה עד כדי כך קיצוני, כי כל מערכות המשפט וכל השופטים וכולם, ברור להם שזה לא נכון.
הנה, גם ברק מבדיל בין הצדק לבין המשפט. הוא אומר שמידת הצדק היה צריך או לחלק את זה או לתת...
כן, והצדק המוסרי, כאילו, אם שעובדת קשה, בוא ניתן לך חצי.
אז הנה, יש צדק מוסרי, גם בשיטה של ברק.
לא, ברור. ברור, אבל זה מה שעניתי לך גם קודם. כי אצלו יש גם היגיון בקביעה הבסיסית, בעיקר הדין. ההיגיון הוא להיטיב את סיכויי ההשבה. אחרי זה, על גבי זה, כמובן, יש גם שיקולי צדק. זה ברור. ברור שיש גם רובד של צדק. רק אני טוען שיש לפעמים מצב שברובד הראשון אין בכלל הנמקות. כשאין בכלל הנמקות ברובד הראשון, אז קח את הצדק ותעשה אותו, הרובד הראשון. למה לקבוע אותו רק בתור צדק שהוא רובד שני? במקום שבו יש שתי רמות כאלה, אז יש שתי רמות כאלה. ברור, זה בכל מקום נכון. אז, כן, זה דיברנו בלא תעמוד אדם רעך. ברור שהצדק אומר, כל אחד מבין שהצדק אומר, תעזור לשני, אם הוא נמצא במצוקה. השאלה היא אם לקבוע את זה כחובה משפטית, או להעניש את מי שלא עושה את זה. זו שאלה אחרת. בסדר? אוקיי.